אתם מאזינים למאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה להצלחה בחיים מבית היוצר של ליאת שפר בן יעקב. תובנות, רעיונות, כלים מעשיים והשראה לאנשים שרוצים להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמם. הפודקאסט יעסוק בדרך ליצירת חיים מלאי סיפוק ומשמעות בשילוב שבין עשייה לתודעה, ואיך להפוך להיות המאסטר בחיים שלכם.
היי, מה שלומכם? מקווה שאתם במקום חמים. כאן ליאת שפר בן יעקב, אתם מאזינים וצופים בפרק חדש בפודקאסט מאסטר, זה פודקאסט של האקדמיה להצלחה בחיים. והיום אני רוצה לדבר איתכם על מיומנויות למידה, או כמו שקראתי לפרק, דברים שלא לימדו אותנו בבית ספר, והדברים שחבל שלימדו אותנו בבית ספר. אולי יצא לכם לשמוע קצת בתקופה האחרונה את דעתי על מערכת החינוך שלנו, או מה אני חווה וחשה סביב הדברים שכולנו למדנו במערכת החינוך, ובעצם עד היום הילדים לומדים. ומה אנחנו עושים עם זה, ומה עושים אחרת? אז נתחיל מזה שבעצם כשאנחנו, אם תנסו, אם תסתכלו על הילדים, תנסו להיזכר כשאנחנו למדנו, בעצם מה רוב הדברים שלמדנו? לימדו אותנו חומר מסוים, תוכן מסוים, והיינו צריכים לשנן אותו ולזכור אותו, ומה הייתה התשובה הנכונה? התשובה הנכונה הייתה התשובה שהמורה לימדה אותנו, ושאנחנו, סליחה על הביטוי, הקנו אותה החוצה, אוקיי? הוצאנו אותה החוצה, ובעצם כתבנו את מה שלימדו אותנו. תשובה הנכונה זה שאנחנו זכרנו והיינו ילדים טובים, ואמרנו את מה שלימדו אותנו. אוקיי? אם היה לנו תשובה מתחכמת, אם הייתה לנו תשובה אחרת, אם הייתה לנו תשובה מחוץ לקופסה, אם היה לנו נקודת מבט אחרת, בדרך כלל מה שהיו אומרים לנו זה שהתשובה לא נכונה. אוקיי? ובמרבית המקרים לא היינו מקבלים את הנקודות. וככה בתהליך מתמשך של 12 שנות לימוד, ומי מאיתנו שהגדיל ועשה עוד 3-4 שנים של תואר ראשון ועוד תואר שני, בממוצע איזה 15-16 שנים שאנחנו, ועוד כבר בגן האמת שזה מתחיל, אנחנו לומדים להגיד את התשובה הנכונה. והתשובה הנכונה היא התשובה שלימדו אותנו, אוקיי? ואחד הדברים שאני... אני תלמידה נצחית, אני נורא נורא אוהבת ללמוד, יש לי גם לימודים פורמליים וגם, ובעיקר אפילו הייתי אומרת היום, לימודים לא פורמליים, ולכן אני גם מרשה לעצמי להביא את הכל. הרבה פעמים אתם יודעים שאנחנו מבקרים משהו, אז אומרים, טוב, הוא מבקר את זה כי הוא לא כזה, כי לא אין, אז אני יכולה בלב שלם לשבת בכיסא ולהגיד, עברתי את המערכת הפורמלית, עברתי את המערכת, אני עוברת עדיין את המערכת הלא פורמלית, ואני יכולה גם להשוות ביניהם וגם לשתף אתכם קצת במה אני למדתי בתוך הדברים האלה. ואחד הדברים שלמדתי מהמערכת הלא פורמלית, אגב, זה משהו שבוב פרוקטור מלמד, זה הנושא שהוא קורא לזה faculties of the mind, זה ממש תרגום טוב בעברית, אבל המיומנויות שלנו של למידה, של המצאה אפילו הייתי אומרת. ובין מיומנויות הלמידה שלנו, אחת המיומנויות זה זיכרון ושינון, אוקיי? וזה המיומנות שדיברתי עליה, שכולנו היינו לומדים יפה את התאריכים בהיסטוריה, ומה קרה בכל תאריך, ומוצאים את זה, ומתארים בדיוק את מה שלימדו אותנו, מקבלים את הציון בהתאם, כי אמרנו את מה שזכרנו, את מה ששיננו, ואת מה שביקשו מאיתנו ללמוד. אבל זה רק צד אחד, ויותר מזה, זה לא רק שזה צד אחד, זה חלק קטן בתהליך הלמידה שלנו. אחד הדברים שאני הרבה פעמים אומרת, ויש מי שכועס עליי שאני אומרת את זה, זה שאם נסתכל בעולם, ככה בתמונה גם בארץ וגם בחול, מי האנשים שהם סופר מצליחים, נגלה ברמות גבוהות, יזמים, מקימי חברות, אנשים שפרצו דרך, מאיינשטיין, דרך ביל גייטס, ואדון צוקי של פייסבוק, והרבה מאוד אנשים שהצליחו, הרבה מהם לא סיימו את מערכת החינוך. ונכון, אומרים לי כן, אבל זה לא אומר שכל מי שלא יסיים את מערכת החינוך יהיה איינשטיין, או צוקרברג, או גייטס, מפתח של אפל, פרח לי השם שלו. אז נכון, זה לא ערובה לזה, אבל מה שאני בעצם טוענת, זה שמערכת החינוך, אחת הסיבות שהם יכלו לעשות את מה שהם עשו, זה בגלל שהם לא עברו את מערכת החינוך, או אני אגיד את זה במילים אחרות, בגלל שהחשיבה שלהם אחרת, והם לא אישרו קו עם זיכרון, שינון והקעת החומר, הם יכלו ליצור דברים שהם מחוץ לקופסה. דברים שהם אחרים. כי מה שקורה לנו בתוך מערכת החינוך, ואני יכולה להגיד לכם את זה כמישהי שיש לה תואר ראשון ותואר שני, שאנחנו לומדים לחשוב בצורה מאוד מאוד צרה, ואחד האתגרים הגדולים שלי עד היום, למרות שאני כבר כמה שנים עברו מאז שסיימתי, למעלה מ-20 שנה אחרי, זה לפרוץ את הדברים שלמדתי, זה להעז דברים שלימדו אותי בתואר, שהם מסוכנים, שלא כדאי לעשות אותם, כי המערכת החינוכית שלנו, וצריך לזכור שמערכת החינוך שלנו נבנתה סביב המהפכה התעשייתית, לפני למעלה מ-100 שנה, כשהתפקיד שלה היה להכין עובדים טובים לתעשייה. אז נכון, אנחנו היום רובנו לא עובדי כפיים, והתעשייה נראית אחרת, והיא רובה רובוטים ומכונות, אבל לא השתנה הרבה. מערכת החינוך שלנו, אגב, נשארה אותו דבר, לפעמים זה עצוב לי כל כך לחשוב על זה שהילדים שלי לומדים בדיוק כמו ההורים שלי, ועברו כל כך הרבה דברים, וכל העולם השתנה מאז. בסדר, אז יש להם במקום לוח עם גיר שאמרו שזה לא בריא, אז יש להם מסך מחשב, והמורה מראה מצגת או סרטון, אבל הלמידה, התוכן עצמו, אותו דבר, המיומנויות שמלמדים אותם בבית ספר, הן אותן מיומנויות. וזה מה שעצוב לי יותר מכל דבר אחר, כי זה לא מיומנויות שיכינו אותם לחיים. אחד הדברים שפעם אמרה לי אחת המורות של הילדים, זה שצריך ללמד את הילד למרוח, לכתוב הרבה, להרחיב. ואני חושבת כמה אני מתאמצת היום, והייתי אלופה במריחות, לקצר, לדייק, למקד, לא לדבר מסביב, להיכנס לעניינים, כי זה העולם שלנו. ואני אומרת, זה מה שמלמדים היום את הילדים, איך למרוח, איך לכתוב תשובה ארוכה כדי שהמורה תראה שהוא כתב הרבה, איך זה מכין אותו לחיים? איך זה עוזר לו במה שהוא יצטרך להתמודד איתו במשך? מה, לכתוב דברים סתם כדי לכתוב, לשים תוכן כדי לשים תוכן? כולנו יודעים היום כמה זה להפך, לא עוזר, לא תורם. וזה מה שמלמדים את הילדים. ושוב, לשנן ולזכור ולהגיד את מה שאומרים לך, וחס ושלום לא להגיד משהו שהוא אחר, או לא לחשוב אחרת, כי זה לא נכון. ואחד הדברים שאני היום מתמודדת איתם באתגרים, כבר הרבה שנים, באתגרים העסקיים שלי, באתגרים שלי בניהול עסק, זה לצאת מהתפיסות האלה, זה להפסיק לחשוב בצורה של שכיר, בצורה של מישהו שהסלילו אותו להיות חלק מהמערכת. אז בסדר, אנחנו לא היום עובדים בפס ייצור, אבל אנחנו עובדים בפס ייצור של המתכנתים, ואנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו להם ציונים טובים, שילכו למקום טוב בצבא, כדי שהם יעשו תואר או יקבלו כלים בצבא, והם יוכלו אחר כך לעבוד בהייטק ולקבל משכורות גבוהות. אוקיי, אז אין ספק שיש הרבה מאוד אנשים משכילים שמקבלים משכורות גבוהות, אבל השאלה היא מה אנחנו באמת מלמדים ומכינים את הדור הבא, והרבה מהם לא יהיו אנשי הייטק, לא יהיו תכנתים, וגם לא בטוח שלכולם זה מתאים וזה עושה להם טוב, אבל זה דיון לסרטון אחר. ואת המיומנויות שלהם, את הכלים להכין אותם לחיים, לא מלמדים אותם. ואז אמרנו שאחד המיומנויות זה זיכרון ושינון, וזה המיומנות המרכזית שמלמדים אותנו, אבל יש לנו עוד מיומנויות. אחת המיומנויות שלנו זה נושא של הסקת מסקנות וחשיבה לוגית, אוקיי? אז שוב, זה כן, אנחנו לומדים קצת בבית ספר, אבל במסגרת של מה שלימדו אותנו, במסגרת של הגבולות, אנחנו לא מסיקים מסקנות החוצה, אנחנו לא לוקחים דברים ופורסים אותם מעבר לקופסה. זה צריך להיות בתוך אותו תחום דעת, בתוך אותו דבר שאנחנו לומדים. וזה לא מאפשר לנו באמת להרחיב את היכולות שלנו. דבר נוסף שמאוד מאוד מאוד משמעותי בנושא של למידה, זה הנושא של פרספקטיבה, אוקיי? של נקודת מבט. אחד הדברים שמלמדים אותנו בבית ספר, זה איך להסתכל מנקודת המבט הנכונה, מנקודת המבט שמלמדים אותנו, אוקיי? וכשאני עושה עם אנשים כל מיני תרגילים לשינוי, אחד הדברים, אחד הכלים באמת המדהימים שאנחנו עושים, זה שינוי פרספקטיבה, זה לראות את אותה סיטואציה מנקודת מבט אחרת, מכיוון אחר. והיכולת הזאת היא לא דווקא להסתכל כמו שאומרים לך מהנקודה המצומצמת הזו, אלא מנקודות מבט אחרות, מכיוונים אחרים, להסתכל על קונפליקטים מכיוונים אחרים, להסתכל על אמת מכיוונים אחרים. לא מלמדים אותנו את הדברים האלה, להפך, מלמדים אותנו את האמת כמו שהיא נכונה, כמו שאנחנו צריכים לדעת אותה. והשינוי פרספקטיבה, השינוי תפיסה, זה יכול לפתוח לנו תובנות, ולפתוח לנו כלים, ולפתוח לנו מרחבים, שאם אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה צרה, אנחנו לא יכולים לראות. אוקיי? מיומנות נוספת, סופר קריטית, שממש אין מקום במערכת החינוך, לצערי, זה הנושא של דמיון. אוקיי? אחד הדברים שעושים היום, לצערנו, לילדים שהדמיון שלהם מפותח, והם בעולם הפנימי שלהם, בכל מיני דברים, זה אומרים שיש להם הפרעות קשב, אומרים שקשה להם לשבת, נותנים להם כל מיני דברים כדי שהם יפסיקו להיות כאן ויתחילו לשבת. תחשבו מה היה קורה עם איינשטיין, היה מקבל רטלין. אוקיי? כל התורות המדהימות שלו והתובנות שלו הגיעו קודם כל מזה שהוא התנתק, היה לה הפרעות קשב, הוא ישב בעולם הפנימי שלו וחלם והיה מנותק. ולא ראה את מה שנימדו אותו, אלא ראה דברים שמעבר. עכשיו, מה מורה היה אומר להורה ביום הורים על דבר כזה? ילד שלך חולמני, הוא בעולם משלו, הוא ממציא סיפורים, הוא ממציא תמונות. זה היופי. איינשטיין אמר שקיבלנו משרת ומתנה מקודשת. המתנה המקודשת זה הדמיון שלנו, והמשרת זה המוח החושב. ויצרנו חברה שמקדשת את המשרת ושכחה את המתנה. ותחשבו כמה מערכת החינוך שלנו לא נותנת מקום לדבר הזה. להפך, הדבר הזה הוא אחד הדברים שהורים מקבלים הכי הרבה טלפונים הביתה, שהילד לא בסדר כי הוא חולם, כי הוא מנותק, כי הוא בעולם שלו. תחשבו כמה דברים נפלאים נוצרו בזכות אנשים שהיו בעולם שלו. על אדיסון היו מספרים שהוא היה נכנס למין מצב חלימה כזה, והיה יושב עם כדור ביד כדי שאם הוא נרדם הוא ייפול וזה יעיר אותו, ומתוך המצב הזה הוא היה ממציא כל מיני המצאות. הוא ישתמש בדמיון. עכשיו, מה יקרה אם ילד יישב בכיתה, יעצום עיניים ויגיד למורה, אני חושב על דברים, אני ממציא דברים. אוקיי? מהר מאוד זה יגיע למשרד המנהלת, ואנחנו נקבל טלפון הביתה. אנחנו לא מלמדים אותנו את המיומנויות האלה, ויותר מהר, יותר מזה, מצמצמים לנו אותם. אנחנו לומדים שהם לא בסדר. ואז מה שקורה, כשאנחנו רוצים להתקדם, ואני רואה את זה המון, גם על עצמי, גם על בעלי עסקים שאני עובדת איתם, גם על אנשים שעושים שינוי, כמה קשה לנו לצאת מהמסגרת הזאת, היא המצומצמת של אחד ועוד אחד זה שתיים, שצריך לעשות את מה שאומרים לנו, שצריך לחזור אחרי מה שלימדו אותנו, כי ככה זה נכון. התשובה הנכונה, אנחנו לא מקבלים נקודות על תשובה יצירתית, אנחנו מקבלים תשובות על תשובה, נקודות על תשובה נכונה. אוקיי? וכלי נוסף שהוא קשור לדמיון, אבל הוא בעצם חיבור של עוד כמה יכולות בתוכנו, זה הנושא הזה של אינטואיציה, שבעצם מחברת גם את היכולות המנטליות שלנו, גם את הידע שהוא מעבר לידע שלנו, וגם את תחושת הבטן שלנו, את הרגשות, את החוויה שלנו מול הסיטואציה, ומתוך זה אנחנו לומדים. עכשיו תחשבו, מה קורה לילד, שהוא אחד הדברים שאני רואה המון עם ילדים, זה ילדים שרואים שאלה במתמטיקה, והם יודעים את הפתרון. אבל לא נותנים להם נקודות, כי הם לא הראו דרך. עכשיו, היכולת שלהם זאת האינטואיציה הפנימית, או ידע עמוק, הרבה מעבר אגב לדרך, שמסוגל לראות את השאלה, ולראות את הפתרון, בלי לדעת מה הדרך. עכשיו, ילד כזה במערכת החינוך, מה יגידו לו? העתקת. כתבת את התשובה, אני לא יודעת מאיפה הבאת אותה, אבל לא הראת לי את הדרך. לא תקבל אף נקודה על התשובה הזו. ומה הילד לומד? לא לסמוך על החלקים בתוכו. תחשבו איזה איכות מטורפת זאת, שאנחנו יכולים להסתכל על בעיה ולראות את הפתרון. תחשבו כמה זה היה עוזר לנו בחיים, כמה פעמים בחיים אנחנו עומדים מול איזושהי בעיה, ואנחנו חושבים על מה הצעד הבא, מה הצעד הבא, ואנחנו לא מצליחים לראות את הפתרון, ואנחנו עושים כל מיני צעדים, אבל לא באמת מתקדמים לאן שאנחנו רוצים. תחשבו מה היה קורה אם היו, לא לכל הילדים יש את היכולת הזאת מפותחת כמו אצל ילדים מסוימים, אבל תחשבו מה היה קורה אם לילדים האלה היו מאפשרים לפתח את היכולת הזו, והיו מלמדים ילדים אחרים לפתח את היכולת, לחשוב על השאלה לא בשלבים שלימדו אותם. זה בסדר גם. זה בסדר גם ללמוד זיכרון, גם ללמוד שינון, זה בסדר גם ללמוד את הדרך. אבל ללמד אותם לראות את זה מנקודה אחרת. אני רואה את זה המון אצל הילדים. הם רואים את התשובות מכיוון אחר לגמרי. אני שלמדתי את האוטומט, את הטכני, הרבה פעמים לא מבינה את החשיבה שלהם, כי אני רואה את הטכני, כי אני עוד מכירה את המשוואה, כי אני יודעת שמעבירים אגפים, אבל כשהם מסבירים לי את ההיגיון שקורה שם, אני לא מבינה אותו, כי אני ידעתי, כי אני הייתי תוקי טוב. אני למדתי את הטכניקה, אני עשיתי מה שאמרו לי, אבל לא הבנתי באמת. ואיך זה ישרת אותי בחיים? זה אולי ישרת כל מיני גורמים בחוץ אחרים, שאני אעשה מה שאומרים לי. אבל איך זה ישרת אותי ואת היכולות שלי, ואת היצירתיות שלי, ואת היכולת שלי לראות דברים אחרת, ולחשוב מחוץ לקופסה? ולא מלמדים אותנו את זה, ויותר מזה, אומרים לנו שזה לא בסדר. וילד לומד שהיכולת הזאת שלו היא לא טובה, היא מכשילה אותו. אז יש לנו אי אילו מיומנויות, אני ככה אחזור על החמש המרכזיות, אז אמרנו זיכרון ושינון, שזה בעיקר אנחנו לומדים, הסקת מסקנות גם בגבולות מסוימים, אנחנו לומדים אותם במערכת החינוכית, ויש לנו את הנושא של תפיסה, פרספקטיבה של להסתכל על בעיה מכיוונים אחרים, ולפתור אותה בדרכים אחרות, ולהסתכל על קונפליקט מהצד השני, ולא רק כמו שאנחנו רואים אותו, ואין תשובה נכונה, אלא יש פרספקטיבה מסוימת למצב, ויש לנו דמיון, ויש לנו אינטואיציה. וכל הדברים האלה ביחד, מרכיבים את היכולות המנטליות שלנו. ואחד הדברים שחקרו מנהלים, ככל שהם יותר בכירים, איך הם מקבלים את ההחלטות שלהם, גילו שככל שהמנהל יותר בכיר, ככל שהוא צריך לקבל החלטות יותר גדולות, הוא מקבל את רוב ההחלטה על סמך אינטואיציה, על סמך תחושת בטן, בגלל שמנקודה מסוימת אי אפשר לראות את הפתרון ואת כל השלבים עד התשובה. אי אפשר, יש יותר מדי משתנים, יש יותר מדי אנשים, יותר מדי עסקים, יותר מדי דברים קשורים להחלטה הזו, שאין שום יכולת של בן אדם לאבד את הנתונים האלו, ולבוא להחלטה מושכלת על סמך הסקת מסקנות וזיכרון של מה היה פעם, ולהגיד, אוקיי, אם נעשה א' ועוד ב' ועוד ג', יצא לנו ד' וה', אוקיי? אז רוב המנהלים הסופר בכירים מקבלים החלטות על פי תחושת בטן. הולכים על פי אינטואיציה, לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד. אני לא אומרת שהאינטואיציה תמיד צודקת, אבל אם הם לומדים לסמוך על עצמם, אז הם ידעו גם לתקן את הטעויות, ולא להלקות את עצמם, כי הם נתנו תשובה לא נכונה, ומהטעויות האלה ישתפרו עוד יותר, ויקבלו החלטה עוד יותר טובה, וככה מתקדמים. ואותנו בבית ספר מלמדים שנכשלת. מלמדים שאתה לא בסדר. כשאנחנו יושבים ביום הורים, אני קוראת לזה תסמונת יום ההורים, אנחנו יושבים ביום מורים מול המורה ומסתכל על כל הרשימה ויש 10 מקצועות ותשעה הילד ממש סבבה. אבל על מה נוסבת? על מה סובבת השיחה רבע שעה? על המקצוע האחד שהוא לא חזק בו. ואם זה הילד יוצא הביתה. ועם התחושה הזאת הילד הולך הביתה. אני זוכרת שהיה לי מבחן פסיכוטכני בכיתה ח' אני חושבת עושים את זה. וקיבלתי בכל אפילו לא זוכרת מה היה שם הסעיפים, בכל הסעיפים את המקסימום שאפשר, והיה סעיף אחד שאני עד היום זוכרת אותו כמה שנים עברו מאז, יותר מ-30, סעיף שהיה צריך להעתיק צורות, ואמרו לי שבסעיף הזה הוצאתי הרבה יותר מהממוצע, אבל לא הגעתי למקסימום. ואימא אני יצאתי מהשיחה הזו, אני לא זוכרת מן הכלום. 30 שנה אחרי, זה הדבר היחיד שאני זוכרת, שהצורות שהעתקתי, אלוהים ישמור, הצורות שהעתקתי, לא הצלחתי להעתיק את הכל, ולא הגעתי לציון המקסימלי, אבל מה אני זכרתי? שאני לא טובה בזה. שאין לי קורדינציה. שזה חלק החלש אצלי. אני כשלמדתי נהיגה, ואז למדו על הילוכים, לא יודעת אפילו אם מלמדים עוד היום, נראה לי שכולם לומדים ישר על אוטומט, למדתי נהיגה ופחדתי פחד מוות, שאני לא אצליח להתמודד עם הקורדינציה של קלאץ' החלפת הילוכים, בגלל שזכרתי את המבחן בכיתה ח' שהקורדינציה היה החלק הכי חלש שלי בו. אז תחשבו כמה אנחנו סוחבים את הדבר הזה, וכשילד יושב עם 9 מקצועות שהוא הצליח, ושהוא טוב בהם, ושהוא חזק בהם, חוזר הביתה עם המקצוע האחד שהוא לא טוב בו, ועל זה ההורים ישבו לו על הראש, ועל זה ההורים יציקו לו, ועם מה הוא גדל אחר כך? שהוא לא מספיק טוב, ובכל כישלון שהוא יחווה, זה ילך ויתעצם, והוא יפחד מהכישלונות, והוא ימנע מלעשות צעד ולקחת סיכון כדי לא להיכשל. כדי לא לקבל ציון נמוך. אני לא אלך למקומות שאני לא חזק בהם, כי אולי אני לא אצליח. ואת כל זה אנחנו מכניסים בילדים החמודים האלה, מהגן, ובתהליך הצמיחה שלהם, בשנים שהמוח שלהם הכי יצירתי, בשנים שהם באמת כמו ספוג, מה שנלמד אותם, מה שניתן להם, איזה כלים שניתן להם, הם ייקחו אותם והם יעצימו אותם, מה שאנחנו אפילו לא מסוגלים לדמיין, אנחנו מלמדים אותם להיות תוקים, אנחנו מלמדים אותם להתמקד במה שלא טוב בהם, אנחנו מלמדים אותם לשנן, אנחנו אומרים להם שכל שאר הדברים, כל שאר האיכויות שלהם, זה לא מספיק טוב. אז אני אומרת את זה משני כיוונים. אחד שלנו כהורים, מה אנחנו יכולים לעשות אחרת מול הילדים שלנו, ואחד שלנו כילדים שהיו פעם, ואיך זה משפיע עלינו היום בחיים שלנו. ואיך אנחנו היום, תנסו לחשוב על הדפוסים האלה שיושבים בכם, ואיך הם מנהלים אתכם עד היום, איך אתם עד היום עושים בחירות או לא עושים בחירות, בגלל אותם זיכרונות של מה אמרה היועצת בכיתה ח' על המבחן הפסיכוטכני. וזה נמצא בתוכנו, ובאמת, אחד הדברים שאני, כמו שאמרתי, למדתי פורמלי ולא פורמלי, ואחד הדברים שאני בעיקר מתמקד בהם היום, זה לשים בצד את ההתניות ואת הדברים שלמדתי מהחינוך הפורמלי, ורוב הידע שלי, היישום שלי, אם זה בניהול עסק, אם זה, ולמדתי מנהל עסקים, ואני יכולה להגיד לכם שלא למדתי שם שום דבר פרקטי על ניהול עסקים. למדתי המון המון תיאוריות ותורות וכל מיני דברים שהתפתחו בשנות ה-50 וה-60 ומודלים וסטוכסטים ונוסחות, אבל שום דבר פרקטי שביום שפתחתי את העסק עזר לי. כלום. למדתי באוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה הכי טובה בארץ, לעניין הזה, אני מקווה שזה השתנה עם השנים, אני די בטוחה שלא. ולא למדתי שום דבר פרקטי על ניהול עסק. את הדברים החשובים למדתי on the go, נפלתי וקמתי ונפלתי וקמתי, ואני עדיין נופלת וקמה, ועדיין דברים מצליחים ולא מצליחים, ואני לומדת המון המון כל הזמן לימודים לא פורמליים מאנשים שעשו את זה. אני זוכרת את השיעור הראשון שלימדו אותנו במנהל עסקים, זה היה מי שיודע עושה, מי שלא עושה מלמד, ומי שלא יודע ללמד מנהל. אוקיי, אם הייתם שואלים מנהל, אז מלמד ומנהל היה מתהפך. אבל זה מה שלימדו אותנו, אוקיי? כי המורה היה מלמד, הוא לימד אותנו להיות מנהלים, וכשאנחנו באים ללמד, לנהל, זה לא תיאוריה. וכשמלמד אותי פרופסור איך לנהל עסק, הוא לא היה שם אף פעם. הוא יושב בקביעות שלו, באוניברסיטה, הוא לא יודע מה זה לנהל עסק. והתכנים שהוא מלמד הם תכנים תיאורטיים. והם לא קשורים לניהול עסק, ולכן אני היום, כשאני רוצה ללמוד, אני רוצה ללמוד מישהו שעשה את זה, מישהו שעבר את הדרך, מישהו שיודע, לא את התיאוריה, זה לא מעניין. הרבה מהם אין להם השכלה פורמלית בכלל, אבל יש להם המון המון השכלה מהדרך. ואחד הדברים שאני מנחילה בילדים שלי, כבר מגיל קטן ולאורך כל הדרך, זה השכלה פיננסית, שלמרות שיש לי תור בכלכלה, לא למדתי השכלה פיננסית אף פעם. מה זה לנהל כספים, מה זה השקעות, איך לנהל כסף נכון לטווח ארוך, איך לייצר חופש כלכלי. מעולם לא למדתי את זה במרחב הזה. ואת זה אני לומדת מהדרך. אני ממשיכה ללמוד. ובאמת, אחד הדברים שאני מנחילה לילדים שלי זה את הדברים החשובים האלה. תפתחו אותם, שילמדו מחוץ למסגרות, שילמדו את מה שמעניין אותם. הם מסתכלים על סרטונים שמעניינים אותם, ועל תכנים שמעניינים אותם, תעודדו אותם. אני מאמינה שביום הורים הזה צריך לדבר עם הילד על התשעה דברים שהוא חזק בהם, לא על הדבר אחד שהוא חלש בו. לא להתמקד כל הזמן ולתקן את מה שלא עובד לנו. העסקים הכי מצליחים הם עסקים שלוקחים את היכולות שלהם ואת הכוחות שלהם והופכים אותם לסופרסטאר. לא אלה שלוקחים את החולשות שלהם ועושים מהם קצת יותר טוב ועכשיו הם בינוניים. זה אנשים שלוקחים את מה שהם באמת טובים בו ועם זה עפים. ואת זה לא מלמדים אותנו. כי מלמדים אותנו לתקן את מה שאנחנו חלשים בו. כי מה שאנחנו טובים בו, מכירים את המילה הזאת, זה משעמם. זה לא מעניין. אף אחד לא מדבר על זה. זה מובן מאליו. גם לעצמנו אנחנו עושים את זה. במקומות החזקים שלנו, אנחנו לא תופכים לעצמנו על השכם. זה מובן מאליו. נו, בסדר, אני טובה בזה. זה בא לי בקלות. אז בא לי בקלות יחסי אנוש. אז בא לי בקלות העניין הזה של כספים. אז בא לי בקלות היצירתיות. אבל זה לא חשוב. מה שתמיד היה לי קשה, זה להיות מסודרת. ואיפה הפוקוס שלי ועל איפה אני מלכה את עצמי ועל מה אני משקיעה את הזמן והאנרגיה שלי, איך להיות מסודרת. זה לא הקטע שלי, אני אומנית. בזה אני צריכה לגדול, לא בלהיות מסודרת. אז תשאלו את עצמכם, איפה ההתניות האלה מגבילות אתכם היום? מה אתם יכולים ללמד את עצמכם אחרת? מה אתם יכולים ללמד את הילדים שלכם אחרת? מה אפשר לעשות אחרת כדי להשתמש בכל העושר הזה שיש לנו? כדי לייצר תוצאות, כדי להצליח, כדי להתקדם. לא רק לשנן ולהקיא. אפשר להשיג מעט מאוד בשינון והקעה של משהו שמישהו כבר יודע ועשה פעם. כבר לא מעניין. בטח לא בעידן שלנו שהכל משתנה והכל דינמי וכל הזמן אנחנו צריכים להיות יצירתיים ויוצאים מהקווים. אז אם אתם רוצים ללמוד לימודים לא פורמליים ולהצטרף גם אלינו למאסטרס, קבוצה המדהימה שלנו שלומדת כל הזמן ומתפתחת, ואנחנו עובדים בעיקר על הדברים האלה, אין זיכרון ושינון. אני תמיד, כשאנחנו לומדים משהו, אנחנו נוגעים גם בתיאוריה, ואנחנו עובדים על הפרקטיקה, אנחנו משתמשים בדמיון ובאינטואיציה, ובפרספקטיבה, ובהרחבה, ובלצאת מהגבולות ומהקווים, כדי למצוא את מה שנכון לנו, כדי למצוא את מה שחזק בתוכנו, כדי לאפשר לכוחות וליכולות שלנו לקבל מקום ומרחב. משם אנחנו צומחים. זה המתנה שלנו לעולם. בשביל זה באנו לכאן, לא בשביל להיות טובים במה שאנחנו לא. אפשר להשתפר, אפשר ללמוד, זה בסדר. אבל יש לנו מתנות ששם אנחנו צריכים לשים את הפוקוס, לא להתייחס אליהם כמובן מאליו. אז אם בא לכם ללמוד איך לעשות את זה ולהיות כל שבוע בתוך תהליך שמחבר אתכם לכוחות וליכולות האלה, אז אני מזמינה אתכם גם להצטרף אלינו למאסטרס. ואחד הדברים שאני הולכת לעשות בתקופה הקרובה, זה סדרת סרטונים בנושא של הצלחה. תחום, קראתי למאסטרס, האקדמיה להצלחה בחיים. הפודקאסט הזה נקרא הצלחה בחיים. ואחד הדברים שאני חוקרת המון, זה הנושא הזה של הצלחה, וכמה הוא בעצם מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו הרבה פעמים מגדירים הצלחה. ועל זה אני הולכת לעשות סדרה שלמה. אז אם יש נושאים שמעניינים אתכם בנושא הזה של הצלחה, מה זה להצליח, איך להצליח, איך לשמר הצלחה, איך להרגיש מצליחים, מה מעניין אתכם בנושא של הצלחה, תכתבו לי, כבר קיבלתי רשימה של שאלות סופר מרתקות, וכל שאלה כזו יכולה להיות פרק בפני עצמו. וזה ככה מה שאני מתכננת, אז אני מזמינה אתכם באמת לכתוב לי. ותודה שהייתם איתי. אני ליאת שפר בן יעקב, אתם מאזינים למאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה להצלחה בחיים. אשמח לשמוע את התגובות שלכם, ונתראה בפרק הבא.